אתם מאזינים למצפן, הפודקאסט שנותן לכם ידע וכלים בכל מה שקשור לעולם המולטי פמילי, מבית ולורה, המתמחים במולטי פמילי בלבד. אם אתם מתעניינים או משקיעים בנדלן בארצות הברית, אתם במקום הנכון. ועכשיו, תרשו לי להציג את המארח שלכם, רועי מעודי.
אוקיי, פרק חדש בפודקאסט שלנו, והיום אנחנו הולכים לשים את כל הדברים הטכניים בצד. אנחנו לא הולכים לדבר על השקעות, לא על תשואות, לא על סכנות, הזדמנויות. אנחנו הולכים לעשות משהו קצת שונה. וכדי לעשות את זה, אני מארח היום בפודקאסט את אשתי, לירז. ברוכה הבאה לפודקאסט, בייבי.
תודה רבה, שלום, שלום, אני מתרגשת, איזה כבוד. נעים מאוד, שמי לירז, אני בת 41, מספר עגול סך הכל. נשואה לרועי, אמא לעמית וירין. בעברי עבדתי בחברת ביטוח, והיום אני עובדת בחברת ולורה.
ולורה.
רועי, בוא נדבר על זה.
יאללה.
איך זה לעבוד ביחד, בייבי?
איך זה לעבוד ביחד? זה הרבה יותר כיף. אנחנו תמיד שומעים את הסיפורי בלהות של אנשים שתמיד אנחנו אומרים להם שאנחנו עובדים ביחד.
נכון.
אז הם אומרים, ביחד? אם הייתי עובדת עם בעלי או אם הייתי עובד עם אשתי,
לא היינו שורדים.
יום אחד אנחנו גרושים. אז זה פחות אצלנו, אבל אני חושב שלצד האתגרים שיש בעבודה משותפת ביחד, שאחד מהם אצלנו למשל היה הפערים האלה בין הבית לעבודה. נגיד בבית, בבית את מנהלת, את הבוס, את המנכ"לית.
לגמרי.
ובחברה, אני מנהל את החברה, את ההחלטות, את הדברים. ובהתחלה אני חושב שהיה לך קשה.
נכון.
היה לך קשה פתאום שרגע, בבית אני אומרת מה לעשות ואני מובילה את הפעילות.
אני קובעת.
אני קובעת, רק אני קובעת. ופתאום בעבודה אני מגיע, ואני מגיע מאיזושהי פרסונה כזאת שאת לא מכירה, ואני אומר לך, תקשיבי, זה צריך לעשות. ובהתחלה גם אמרת לי, בסדר, אני אעשה את זה אחר כך. לא, עכשיו את עושה את זה, כי צריך לעשות את זה.
נכון.
אז אני חושב שאלה היו האתגרים המשמעותיים יותר בהתחלה. אבל בוא נדבר על התהליך חיזור שלי. לא נראה לי שמעולם היה מועמד שחיזרו אחריו כל כך הרבה זמן.
אתה רצית שאני אתחתן איתך, לא חיזרת אחרי ככה.
נכון.
כן, לקח לי כמה שנים באמת להסכים להצעה. ואני חייבת לציין, זאת ההצעה השנייה הכי טובה שקיבלתי בחיי.
וואלה, מה הייתה הראשונה?
שהצעת לי להתחתן איתך, בוא נהיה דביקים
קצת. סוכר, סוכר, סוכר.
כן, אז כן, מאז שאמרתי, I do, השתנו חיי. ואני פורחת ושמחה וטוב לי וכיף לי ואני משוחררת ונטולת סטרס.
אז דבר ראשון אני שמח, נדבר על סטרס עוד מעט, בהמשך קצת, אבל אני רוצה שנייה לחזור לתהליך הזה של באמת לסיים את העבודה שלך בחברת ביטוח ולבוא לעבוד בחברה. סירבת במשך הרבה מאוד שנים.
נכון.
אני זוכר את זה, אני זוכר אותי בא אלייך ואומר לך, בואי, למה את צריכה? אני זוכר שהיית קמה בשש וחצי בבוקר.
נכון.
והולכת.
לא הייתי קמה בשש וחצי, בשש וחצי הייתי מחתימה את הכרטיס בעבודה, אני מבקשת.
נצל, אני מתנצל.
כן.
ואני זוכר, אמרתי לך, בואי, תעבדי איתי, תהי איתי בחברה. אבל אני לא הגעתי ולא הצעתי לך את זה ממקום של להוריד לך את הסטרס או לשפר לך את החיים. אני התעקשתי שתבואי, כי, ואני תמיד אומר לך את זה, זה שאני רואה את האיכויות שלך, ודברים שאת לא רואה עדיין, ברמה העסקית גם. יש הרבה מאוד, תמיד כל מי שמכיר אותי שומע את המשפט הזה, כל בן אדם נולד עם מתנה, שנתנו לו. אני חושב שהמתנה שלך היא לאו דווקא הקטע הטכני העסקי, אלא הוא יותר הקטע, ויכול להיות שחלק לא יתחברו למה שאני אומר עכשיו, הקטע הרוחני העסקי. הרבה מאוד אנשים לא מבינים שרוח וחומר מתחברים. אבל יש לך את היכולת, א', לזהות דברים שהם הרבה פעמים מתחת לרדאר, וב', יש לך את ה... אני חושב שרוב העולם קורא לזה אינטואיציה אנושית, להבין מה נכון לחברה, באיזה זמן ומתי, ויש לי הרבה מאוד דוגמאות שכלכלית,
כן.
בדיעבד, אם לא היינו עושים את מה שאמרת, היינו במקומות הרבה פחות טובים.
נכון.
אז זאת הסיבה שאני התעקשתי, ואני שמח שהגעת, ואני חושב שגם ברמה העסקית וגם ברמה הזוגית, החיים שלנו די השתפרו דרמטית.
איזה כיף.
וכן, ואין העלאות ואין תוספת של חופשה. אבל כן, כיף לנו לגמרי.
מעולה. יחד עם זאת, אני מדברת הרבה עם אנשים, ודיברתי גם הרבה עם המשקיעים שלנו, ויש לי הרגשה כזאת שאנשים חושבים שהכל תמיד נוצץ בוורוד, בלהיות נשואה ליזם מצליח, וזה לא תמיד ככה. בואו נדבר רגע קצת על הקרבות.
זה הבעיה הכי גדולה, דרך אגב, לא רק בבית הזוגי, בכלל, כשמדברים על השקעות, כל הזמן כאילו אנשים לא אוהבים לדבר על הדברים הפחות טובים.
נכון.
כשיש לנו ילד, אז הוא הכי מושלם.
כן. נסיך.
בדיוק. הוא לא צורח בבית ומשתתח בטנטרום. וכשיש לנו השקעה, זאת ההשקעה הכי טובה. לא נדבר על ההשקעות שהפסדנו כסף. ובזוגיות שלנו אנחנו לא רבים, אנחנו תמיד לוי דווי ומדהימים. ואותו דבר פה, כשיש פעילות עסקית שהיא מוצלחת, אז אנשים תמיד חושבים ורואים, כי ככה אנחנו מתוכנתים לראות רק את הדברים הטובים. אבל בואי נדבר, אמרנו פודקאסט קצת שונה, בואי ניגע בדברים שפחות... אז הדבר הראשון שמבחינתי הוא הקרבה, ואני יודע שאת לא מסכימה איתי בכל פעם, זה הטיסות עבודה, הטיסות האלה שהם לבד.
אני רק אסביר למה אתה אומר את זה, זה כי כל פעם שאתה טס, אני אומרת, מגניב לך, אתה טס, ואני פה עם הילדים, לבד, וזה, אתה אומר לי, זה לא מגניב לי, אני לבד שם, אני לא זה, אני לא נהנה. אז כולם צוחקים על העניין הזה של אתה טס, ואתה עושה חיים, ואני פה עם הילדים, ואתה כל הזמן מנסה לשכנע אותנו שלא כיף לך, ואתה לא באמת, אז בוא תשכנע אותנו.
נכון. אז אני תמיד אומר שטיסות עבודה, גם אם הם לארצות הברית, הם לא כיפיות לי לפחות. התקופה שהכי קשה לי, אני תמיד אומר, הזמן הזה שאני יוצא מהבית אחרי שנתתי חיבוק ונשיקה לך ולילדים, עד שאני מגיע לארצות הברית, זה הפרק זמן, נגיד, בנסיעה לנתב"ג, באי לעשות יוטרן ולחזור הביתה. זה לטוס לבד. זה להיות, שאת מוכוונת בעבודה, זה עבודה, אבל את מסיים את יום העבודה, לא הולכים עכשיו, תראה, אנחנו נמצאים באינדיאנה, קנזס סיטי, אנחנו לא בווגאס, במיאמי, שיאללה בוא נלך עכשיו ונעשה איזה משהו. וזה יכול להיות מאוד מאוד בודד. ואת יודעת, לסיים את היום ולפתוח שיחת וידאו ולראות את הילדים, הכל מעוצם יותר, הכל הרבה יותר קשוח, ולשמוע משפט כמו אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, בסיטואציה כזאת היא, זה משהו שהוא ממלא, אבל באותה שנייה שאת מנתקת, כאילו כל מה שאת רוצה זה רק לחזור הביתה. אז זה אתגר או הקרבה אחת, וטיסות יכולות להיות 5 ימים, יכולות להיות גם שבועיים, אם יש צורך. אז זה הדבר הזה. ההקרבה השנייה זה דווקא אחד הדברים הכי קשים, כי זה מגיע מצד הילדים. שהרבה פעמים בגלל שאנחנו עובדים בשעות הפוכות, אז היום שלנו מתחיל כשהיום עבודה פה בישראל מסתיים. ומה לעשות שפתאום יש שיחה עם הבנק ויש איזשהו עניין שצריך לטפל בו, או אפילו הזדמנות.
הילדים תמיד אומרים, אבא, אתה כל הזמן בשיחות, אבא, אתה כל הזמן עובד. בדיוק.
אז אני נכנס לחדר עבודה ואני מדבר, ואז ירין או עמית נכנסים ואבא, אתה תמיד בעבודה.
נכון.
ולמרות שזה לא נכון, עובדתית זה לא נכון, אבל מבחינתם איך שהם רואים את זה, וזה שורף. וזה שורף כי בא לך באותו רגע לנתק את הכל וללכת, אבל אתה מבין שיש אחריות. אז יש עוד הרבה הקרבות, אבל אלה שתי הקרבות הכי גדולות, איך שאני תופס אותם.
מה שזכור לי בתור הקרבה הכי גדולה, היה כשהיית צריך לטוס, וזה נפל על ערב ראש השנה, והייתי פה עם שני הילדים, הלכנו לעשות חג אצל ההורים שלי, ולהיות לבד עם שני הילדים בלעדיך היה לי ממש ממש קשה. זה זכור לי בתור אחת הטיסות שהכי פחות אהבתי. עם כל הצורך שלי שהיה לי לפרגן לך, שכן, תטוס ותעשה מה שצריך והכל בסדר, לא היה לי קל, וזה
אז אני זוכר את הטיסה הזאת, היה לנו שם איזה עניין מאוד מאוד, אנחנו בדרך כלל לא טוסים בחגים.
נכון.
אנחנו מתכננים את הטיסות, אלא אם כן, ופה קרה משהו שהיה צריך ממש טיסה. ואני זוכר גם את הטיסה חזרה, טסתי חזרה, וזאת הייתה הטיסה הכי עצובה שהייתה לי עבר. אבל זה זמן גם תועד, פה בפודקאסט עם כולם להגיד תודה על ההקרבה הזאת, זה לא ברור מאליו. אבל כן, זה לחלוטין רגעים שהם קצת יותר קשים, אבל זה לפעמים המחירים שמשלמים כדי להגיע לאן שאנחנו רוצים, ובעיניי אלה מחירים ששווים את התמורה או את הפירות של ההצלחה שאנחנו נהנים מהם.
לגמרי, חד משמעית, אני מסכימה. בואו, אם אני כבר פה, אנחנו קצת נפתח עניינים שלא כולם יודעים עליהם.
זה לא הולך למקום טוב.
בואו נדבר על זה שאתה קצת דרמה קווין.
אוי ואבוי.
בואו נפתח את העניין הזה, רואי.
את הורסת לי תדמית של שנים.
כן, בדיוק, יש לך תדמית כזאת שאני בזה ב... אז בואו נדבר על זה.
כן, האמת שאני באומץ אגיד שאני קצת דרמה קווין, זה משהו באופי שלי. אני גם בנוסף להיותי דרמה קווין, הנגזרת של זה גם זה האובססיביות שלי שהכל תמיד יהיה טוב ולפי הזמנים, ומה שנקרא אגדת דיסני כזאת, כאילו אני לא רוצה להשתמש במילה פרפקציוניזם, כי זה כבר לאוס. אבל אני חושב שהדבר הזה הוא נובע מתוך הרצון הזה, בסופו של דבר שיבואו ויגידו עליי, הוא יודע מה הוא עושה. הוא מצליחה, הוא מבין עניין הבחור הזה. עכשיו, המנגנון הזה, זה... מה שאת אומרת, הדרמה קווין הזה, הוא בעצם מנגנון שהוא בעיניי שומר על החברה, כי מכל דבר קטן בחברה, אני עושה פיל. עכשיו, אני לא יודע אם אני דרמה קווין גם בחיים.
גם בחיים.
גם בחיים, אוקיי. אבל בחברה זה עובד לטובה, כי כל בעיה הכי קטנה שהיא קיימת, אני הופך אותה לאיזשהו דיזסטר, לאיזשהו אסון, בקנה מידה בינלאומי, שחייבים לפתור עכשיו. והדבר הזה מאפשר לנו הרבה מאוד פעמים, לא תמיד, אבל הרבה מאוד פעמים, לפתור את הבעיות שהן קטנות. כי אני מלחיץ את כל המערכת.
כן.
אני יכול להרים טלפון לצ'אד, את רואה את זה. לצ'אד, לוויקי, זה זום עכשיו, שתיים בלילה, זום עכשיו. למה התפוסה ירדה בחצי אחוז?
כן.
מה המגמה, מה קורה, למה זה קורה, אני רוצה דוחות, אני רוצה זה, מחר בבוקר, פאק. אבל זה מאפשר, א', להשאיר את כולם תמיד בדריכות, כולם מבינים שיש פה איזה, מה שנקרא, מדען משוגע, בוס משוגע כזה, שרגע, עכשיו כל דבר קטן, אנחנו צריכים לתת דין וחשבון. ובעיניי, זה מה שהמשקיעים, מה שנקרא, סומכים עליי. הם באים אליי כדי שאני אהיה באובססיה הזאת, בדרמה, אובר דרמטיות הזאת, כדי באמת להגיע למקום ש... אני אקבל את המילות הערכה האלה.
אני מרגיש לי שאתה לא ממש לוקח את העניינים בקלות. אני יכולה להעיד בתור אחת ששינה לצדך על הרבה לילות שאתה ככה מתהפך במיטה, עד שאני מתהפכת עליך, די להפריע לי לישון, כזה. אז אתה באמת לוקח את הדברים ממש קשוח לפעמים.
אי אפשר אחרת. בעיניי, והתעשייה שלנו זוכה להרבה מאוד, הרבה מאוד ציניות, זכות כתבות על כוכבים כאלה ואחרים, שהם ישנים טוב בלילה,
כן.
גם אם הם הרבה פעמים עושים עונה, אבל כשאתה עובד ממקום נכון, ולא רואה, ואת יודעת את זה, בשבילי, ואני חושב שכל משקיע שלנו יודע את זה, זה לא משהו שהוא פנימי, זה לא רק עסק. זה לא חברה שעושה נדלן כדי להביא כסף, אנחנו לא שמה. יכול להיות שחלק מהמשקיעים מסתכלים על זה אחרת, של אוקיי, שמתי כסף, תביא לי את התשואות שלי וביי, זה בסדר. דרך אגב, זה גם איזו תובנה שקצת ריסקה אותי בהתחלה, חייתי באיזושהי פנטזיה שכולם חיים את החלום שלי, אבל זה בסדר. אבל בשבילי, זאת הזדמנות לבנות משהו שהוא הרבה מעבר. סוג של קהילה שהיא ראויה, שמבוססת על ערכים, שאם דברים לא הולכים טוב, אנחנו לא שוברים את הכלים, אנחנו מתקנים, אנחנו הולכים דרך ארוכה ביחד. וזה שם עליי אחריות עצומה, כי מה קורה בעצם? תראי, היום יש הרבה מאוד דברים חשובים, בראש ובראשונה משפחה ובריאות, אי אפשר להחליף את זה, וישר אחרי זה, זה כסף. והרבה אנשים לא רוצים להגיד שכסף הוא חשוב, כי זה לא סקסי וזה חומרי, אז הנה אני פה אומר את זה, כסף הוא משהו מאוד מאוד חשוב, הוא סוגיה מאוד משמעותית שיכולה לשפר את החיים שלנו, ובנגזרת שזה את הבריאות שלנו, כי פחות סטרס זה הרבה יותר בריאות. ואנשים מפקידים בידיים שלי את הדבר השני בחשיבות, את הכסף שלהם, שהם עבדו עליו. ויש לנו כמה משקיעים שאת מכירה, שאולי גם עליהם שווה לעשות איזה פודקאסט, שהם השקיעו אצלנו הרבה מאוד כסף, שהוא מאוד מאוד חשוב להם. ואם יש עיכוב בפרויקט, ריביות עלו עכשיו, ודברים, תראית, זזים טיפה הצידה, וזה יכול לקרות, וזה קורה, ואנחנו אומרים את זה לכולם. אבל עדיין, זה צורב לי, זה כואב לי, זה כואב לי שאני צריך לשלוח נגיד מייל כזה על עיכוב או על שינוי. אני, את רואה אותי גם איך אני מגיב בשיחות, אני מנסה לעשות הכל כדי להימנע מזה.
נכון.
אני לוקח את הדברים ברצינות, כי חשוב לי, לפני הכל, חשובים לי המשקיעים, חשובה לי הדרך איתם, חשוב לי קודם כל להגן על הכסף שהם עבדו, ורק אחרי זה לייצר להם רווחיות. כי בואי, אם בן אדם יעשה במקום 18%, 15%, אני חושב שהוא עדיין יהיה מאושר. אבל אם בן אדם יפסיד 10% מהקרן שהוא עבד עליה קשה כל החיים, נראה לי שאת החוויה הזאת הוא פחות יזכור, הוא פחות יאהב, הוא לא ישכח אותה.
נכון. דיברת יפה על משפחה ובריאות, שזה הדבר הכי חשוב. עכשיו אני נזכרת...
אני לא אוהב את הטון הזה.
כשהיינו חברים, עוד לפני שהתחתנו, נשאלתי אותך שאלה שהלכה ככה. רואי, אם היו מציעים לך 10 מיליון דולר, או אותי, מה היית בוחר? יופי שאתה צוחק. כי אתה ענית לי...
אני צוחק ממוחה.
בלי היסוס אפילו, 10 מיליון דולר, קל, מה זאת אומרת? אני פשוט הסתכלתי עליך, מה החוצפה הזאת?
זה היה מעליב.
זה היה מעליב.
זה היה מעליב.
ועדיין נשארתי איתך, אז...
ראית פוטנציאל, את זוכרת שאמרתי לך?
כן, זיהיתי את הפוטנציאל. בוא נדבר רגע על האהבה שלך לכסף.
אוקיי, וואו, פודקאסט עמוק, מביך. אז כן, אני חושב שאני זוכר את השאלה הזאת, ובאותה תקופה זה הדבר שהיה הכי חשוב לי בחיים. כסף היה דבר שתמיד משך אותי, תמיד הניע אותי. חשוב לציין זה שיצאנו, לא היינו נשואים.
נכון.
ואני עדיין, כאילו, אני חוזר לתקופה ההיא, ואני אומר, כאילו, 10 מיליון דולר או הזוגיות, כסף.
אאוץ'.
לגמרי. אבל קרה, ואת יודעת, זה יכול להיות בוסר, וזה יכול להיות בן אדם שהיה שכיר, וממש ממש רוצה את החיים האלה, ורוצה את הכסף הזה, ואולי זה חלק מתהליך של התבגרות, אבל בואי, אני אשתף, אם כבר נתת, אני אנסה להחזיר קצת מהכבוד שלי. אני אדבר על האירוע ששינה לי את הכל. מכירה את החלומות האלה שאת בטוחה שהן מציאות?
כן.
ואת לא ישנה, זה החיים עצמם. ויום אחד אני בחלום שלי כמובן, נוסע ברולס רויס, לבנה. סוויס פנטום כזאת יפה.
מעניין.
ואני נוסע, ואני נכנס לתוך בית אחוזה, קיט. ואני חונה את האוטו, ואני זוכר בתוך הבית היה חניה כזאת עם כיכר באמצע, עם מזרקה, מכירה את זה? אני חונה, תמיד לי כמה זה היה, וכאילו...
אוקיי.
ואני חונה את האוטו, אני יוצא החוצה בנונשלנט, פותח את הדלת של הבית, הדלת הייתה 4 מטר גובה, 4 מטר רוחב, דלת עץ כזאת, בית, ונכנס לתוך אחוזה, ואני צועק. אז ירים
לו... האחוזה שלך?
האחוזה שלנו.
שלנו?
שלנו. וירין עדיין לא הייתה, לא הייתה בעולם עדיין, לא נולדה. ואני צועק, לירז, עמית, לירז, עמית. ואחוזה ענקית, אז אני צריך ללכת בין כל החדרים.
לחפש.
לחפש ולראות, בדיוק. ואין אף אחד, ואני מנסה לראות איפה אתם. אני מרים טלפון. ולונג סטורי שורט, פתאום נופלת עליי התובנה בחלום עדיין, שאין לי אתכם בחיים ואני לבד.
אוקיי.
אז זאת הפעם היחידה שכמו בסרטים, קמתי, חלום בלהות, התעוררתי, ושמה היה השינוי. שמה כאילו הבנתי, ואני זוכר שבאתי לך גם אמרתי לך.
כן.
אמרתי לך כאילו, זהו. כסף זה לא הדבר הכי חשוב בחיים, כי ראיתי בצורה סופר מוחשית, שגם אם יהיה לי את כל הכסף בעולם, אבל לא יהיה לי את האנשים שאני אוהב, אגב, זה גם שינה לי את ההגדרה שלי למה זה מישהו עשיר, כן. שאת יודעת מה היא היום. אבל שם הבנתי שאם אין לי אתכם לידי, אז זה לא מעניין בכלל כל הכסף הזה, כי הכל נהיה חלול ורק ובלי משמעות, וזה חיים מאוד 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 עצובים. יש לך לחלוחית בעין.
אז אני אשאל את השאלה הזאת שוב, 10 מיליון דולר או... אני, עמית ויריל.
חד משמעית.
זה כבר לא רק אני.
חד משמעית. אתם בפער, גם לא 10 מיליון דולר, 100 מיליון דולר, או מיליארד דולר.
נשמחה, אני רואה שעברת קצת מאז מסע רציני.
אני חושב שאני בן אדם אחר.
לגמרי.
בהרבה מאוד דברים, לא רק בבית הזה.
אני מסכימה, חד משמעית. ואם כבר הבנת שמשפחה זה הדבר הכי חשוב, וכסף זה במקום... שני, שלישי כזה. אז שמתי לב שאתה הרבה פעמים מדבר עם הילדים על כסף. זה מאוד חשוב לך לדבר איתם על כסף, איך מייצרים כסף.
נכון. אני לקחתי החלטה שהילדים שלנו יסתכלו על כסף כעל משהו טבעי. כמו חמצן שאנחנו נושמים, כמו שהם שותים מים, כסף. זה לא איזה סוגיה, זה לא איזה פקטור. ומגיל שהם התחילו להבין מה זה, זאת אומרת היום תלכי לעמית וירין, כל בן אדם ישאל אותם מאיפה הכסף מגיע, הם יגידו מוולורה.
כן.
ואיך הוא מגיע? אנחנו קונים בניינים.
יש לנו חברה.
יש לנו חברה, מוולורה, אנחנו קונים בניינים.
נכון.
אנשים גרים שם, משלמים לנו שכירות, ואנחנו מקבלים את השכירות וחיים ממנה. והסברתי להם על החשיבות של כסף, ומה זה ריבית. ואני יודע שעמית מביא לך הלוואות בריבית, ריבית רצחנית.
אני אגלה פה שכשחסר לי כסף ואין לי כוח ללכת לכספומט, אני לוקחת מעמית כסף מהקופה, והוא גובה ממני ריבית על כך. כן, זה אבא שלו לימד אותו.
וכן, חשוב לי שתהיה הבנה, שכל דבר כמעט היום שאנחנו רוצים עולה כסף, ויש דרכים מגוונות לייצר אותו, וחשוב לי מאוד 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 שהם יבינו ולא יפחדו וגם יסתכלו על זה בצורה הכי טבעית, כי אני עוד שנייה תשתפי אותנו מה היה איתך, אבל אצלי בבית לא היה טאבו על כסף. זאת אומרת, זה לא שאם הייתי שואל לא היו עונים לי, אבל פשוט לא דיברנו על זה, לא הבנתי מה זה, בטוח לא ידעתי מה זה ריבית, לא ידעתי מה זה צ'קים, עניינים, אני בטוח שהרבה מאוד...
בהרבה בתים לא דיברו על כסף, אצלנו בבית לא דיברו על כסף, לא ידעתי כמה הורים שלי מרוויחים, וכמה הם מוציאים, ומה תזרים, לא היה לי מושג בזה, ואני חושבת שזה סופר חשוב שאתה מדבר על זה עם הילדים, ובנימה הזאת אני גם ארים לך, אל תתרגל,
אופה,
אל
אופה.
תתרגל, אני ארים לך, אני חושבת שאתה עושה עבודה מדהימה, שאתה אבא מדהים. כן.
אז אני אחזיר לך
יאללה.
את המחמאה. דבר ראשון, אני, קצת, יש תמיד את הרגשי האשמה הזאת בתור הורה, האם אני מספיק אבא טוב, האם אני מספיק עושה, האם אני עושה את הכי טוב שאני יכול. אבל אני רוצה שנייה אחת, אחרי שהרמת לי, שלא ממש יעלה לי, בהסתכלות שלנו, ופה אני גם חייב לתת לך, כי גם את עשית שינוי מטורף, באמת הכלכלי, מטורף.
נכון.
ואולי גם ניגע בזה בהמשך אם יהיה זמן, אבל ההסבר הזה, שאנחנו נותנים לילדים על החשיבות של מנגנונים פיננסיים ואיך הם עובדים, ושהם יהיו מעורבים. אני, החלום שלי שהילדים כבר יגיעו, את זוכרת, לגיל 13-14.
את הסימה הבאה לראות את המנגנונים.
בדיוק, טיסות עבודה, הם באים איתי, א', זה יקל קצת על ההקרבה, אבל ב', כן, להבין מאיפה הכסף מגיע, איך הוא מגיע, מה הדברים. והעובדה שקיבלנו החלטה ש... שהם יגיעו לגיל 21 אחרי צבא ויתחילו את החיים, הם יתחילו אותם עם פורטפוליו מניב. זאת אומרת, תהיה להם הכנסה חודשית, ראויה, שהם יוכלו לבחור איך הם רוצים לחיות, מה הם רוצים לעשות. ובניגוד להרבה אנשים שמחכים שההורים שלהם ימותו כדי לרשת איזה דירה, אנחנו באנו ואמרנו, לא, אנחנו חיים את החיים. כי לקבל היום עזרה בגיל 21, זה הרבה יותר משמעותי ומשנה חיים מבגיל 50-60, אנחנו תימנים, אנחנו נחיה עד גיל 20.
הלוואי בלי את העזרה הזאת כשאני הייתי בגיל הזה.
חד משמעית. זה נותן Head Start פתיחה כאילו מטורפת מבחינתי, ודרך אגב, זה גם מה שאנחנו פועלים לבנות לכל המשקיעים שלנו. אנחנו לא באים ואומרים, יאללה, בואו תעשו איזה השקעה, תעשו איזה סיבוב. בואו 15 שנה ותבנו משהו. עכשיו, למה אני אשלם עם זה? כי זה מה שאנחנו עושים, מה שאני ואת עושים.
נכון.
וזה עובד. אם יש סבלנות. נכון. אם לא מחפשים עכשיו את הדבר הנוצץ הבא. אז זה לגבי זה.
יפה. אז דיברנו על כסף.
פודקאסט מעניין היה פה, אני אוהב את הכיוון.
בוא נדבר קצת על שריטות, רואי.
שריטות.
כן.
אמרתי שאני אוהב, למה עשיתי? אוקיי, בואי נדבר על שריטות. גם סריטות שלך, כן?
אני... טוב, סבבה, אתה יודע מה? אני אהיה אמיצה.
יאללה.
וספר פה את הסריטה שלי. תקשיבו טוב. כשאני תולה כביסה,
אופה.
אני מתאימה את הצבע של האתב לצבע של הבגד.
זה נכון. כל מי ששומע עכשיו, זה
ורגע,
נכון.
ורגע, ומי שתהה, אם יש לי בגד לבן ואין לי אתב לבן, אז שני האתבים צריכים להיות באותו צבע. נגיד שניים אדומים. אין אחד ורוד, אחד ירוק.
זה חוקיות.
יש לי חוקיות.
פעם אחת ניסיתי לעשות לך קטע, להביא לך כל מיני אתבים, ואז זה נגמר לא טוב.
כן, אז אנחנו פתחנו את זה, זאת הסריטה שלי. את יכולים להבין שיש פה...
מקרה קשה.
מקרה, כן, לא קל. רואי, מה הסריטה שלך?
אוקיי. אתה יודע, זו שאלה קשה ששואלים, כאילו התקלת אותי מה
הסריטה שלי. באתי לפה בגלל שאלות קשות.
כן, זה כאילו, לא, זה לא איזה משהו טבעי, שאתה אומרת, מה הצבע האהוב עליך, יאללה, סבבה, מה הסריטה שלי? אני חושב שאחת הסריטות שלי, זה האי-יכולת שלי לדחות דברים. זאת אומרת, וזה מה שמרגיז אותך גם הרבה.
כן, מאוד.
שאם משהו קורה, אני תמיד זמין, אני תמיד מגיב. שולחים לי הודעה בוואטסאפ, לרוב, אלא אם כן זה מקרה חריג, אני אגיב תוך...
שתי דקות?
איזה שתי דקות? שתי שניות.
לא, הכי הרבה שלקח לך להגיב לי זה שתי דקות.
הכי הרבה, וזה בהנחה שהטלפון לא לידי, הוא היה על שקט ולא ראיתי, אבל בדרך כלל זה כמה שניות. גם אם זה משהו שטותי אגב, שלחו לי איזה סרטון איזה. אבל אני חושב ששוב, זה טוב ולא טוב. הרבה מאוד פעמים הדבר הזה של להגיב כאן ומיד הוא לא טוב, כי לפעמים דברים מסתדרים, כי לפעמים נותנים פרספקטיבה אחרת, אבל הרבה מאוד פעמים זה כן מאפשר תגובה מהירה. אז זה כאילו 50-50, זה לא טוב וזה לא טוב, זה שילוב של שני הדברים האלה. הלוואי והייתי מצליח לטפל בזה קצת, ככה לתת לדברים לרדת, אבל... זה חלק מהמסע, נעבוד על זה.
טוב, אז אתם יכולים לעשות ניסוי, לשלוח לרועי וואטסאפ ולראות את, את השניות שהוא מגיב לכם.
בדיוק.
אוקיי, יפה, נחמד, זה מעניין. אגב, מגיב לכל דבר, אני שמה לב, נגיד, שאם צ'ד אומר לך, יש איזה עדכון, נדבר בערב, אתה לא יכול לחכות לערב, זה צריך לקרוא.
אין הערב.
עכשיו, עכשיו עולה לשיחה, עוזב את הכל, אנחנו באמצע משהו, ואתה פשוט מתעדה לחדר ועולה לשיחה.
נכון, זה קורה, זה קורה. בגלל זה אני גם מבקש מצ'ד, אם יש לך דברים שהם לא דחופים, אל תשלח לי הודעה, יש לי איזה, כי הוא יכול לשלוח לי הודעה, ואני בטוח שכולם יתחברו איתי, בבקשה תהיו איתי. יש לי עדכון חשוב וטוב, נדבר בערב. מה נדבר בערב? השעה 4. נראה לך שאני מחכה עכשיו עד 8-9 כדי לשמוע את העדכון? זום, עכשיו.
כן.
ואז אני קם מהסלון והולך ואני שומע את העדכון. או לחילופין. יש כמה אתגרים שאתה צריך לדעת עליהם, לא משהו דחוף, דבר בערב. מה לא משהו דחוף? זום.
עכשיו.
עכשיו.
אפרופו זום, עכשיו עם צ'אד, אני חייבת לציין ולספר פה שאני שומעת ככה את השיחות שלכם.
ברור.
ואני שמה לב שכל שיחה שלכם, לא משנה אם היא הייתה רגועה, אם היא הייתה קצת פחות רגועה, אם היו עניינים, לא היו עניינים, כל שיחה מסתיימת ב-I love you. I love you. כל היום, I love you.
זה... I love you.
זה גם יש לזה,
יש לזה טוב, כן.
בוא נדבר על מערכת היחסים שלך עם צ'אט.
אז כן, זה... כולם חושבים ששותפות, יודעת, הרבה מאוד דיבורים על כן, יש לנו עליות, יש לנו מורדות, אחרי ריבים. אני וצ'אט, אני תמיד, אנחנו תמיד משתמשים במשפט, אנחנו חולקים מוח.
אוקיי.
אל תקני.
לא
אבל
אני
לפעמים,
אני אישה מפרגנת.
לפעמים אנחנו משלימים את המשפטים אחד של השני. הקו מחשבה שלנו ברמה העסקית הוא אותו קו. אבל יחד עם זאת, יש לנו דרכים שונות להסתכל על סיטואציות מסוימות, וזה הרבה מאוד פעמים יכול לגרום לאמוציות. וזה חשוב לנו תמיד, 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 גם אם יש פיצוצים ואת שומעת אותם,
כן.
גם שהדלת סגורה, לסיים את זה ב... אני אוהב אותך, אחי.
וואי, תזכיר לי את זה, כשאנחנו רבים, להגיד לך, למה אתה לא מסיים את זה ב"אני אוהב אותך"?
אני אוהב אותך אשתי, לא אחי. אבל כן, אני חושב שזה משהו...
אנחנו עלינו פה על איזה... עשינו טיפול זוגי על הדרך.
יצא פה משהו מגניב, צריך לעשות את הפודקאסט הזה יותר. אבל כן, זה משהו שמאוד מאוד חשוב. א', אני אוהב אותו מאוד. ב', זה בן אדם נטול אגו, שיודע גם לבוא ולהגיד, טעיתי. והוא גם לימד אותי להיות נטול אגו, ולבוא ולהגיד, אוקיי, יכול להיות שטעיתי פה. זה היה מה שהיה לי קשה הרבה מאוד שנים לעשות. ואני חושב שהמערכת יחסים הזאת היא מאוד מאוד, מאוד מאוד חזקה, במיוחד שהיא הגיעה אחרי 4 מערכות יחסים של שותפויות, שהן היו מזעזעות בלשון המעטה. אני תמיד אומר, יש לי בגב 4 חורים מהסכינים. שהוציאו משם. אז כן, I love him. אבל את יודעת מה? בואי נדבר קצת על השותפויות האלה, כי בתחילת הדרך הייתי לבד.
נכון. אתה היית לבד כי אתה בחרת להיות לבד.
נכון.
אתה חשבת שאתה יכול לעשות את הכל לבד, ולקחת על עצמך את כל הנושאים ואת כל הדברים, ולא שחררת.
אני אגיד לך, אנחנו בענייני אומץ.
כן.
נכון? היית אמיצה. אז אני התעקשתי להיות לבד משתי סיבות מאוד שליליות. א', חולה שליטה, וב', תאוות בצע. הרצון הזה לקחת את כל הכסף אליי.
100%.
100% אליי. אני תמיד אומר בצחוק למשקיעים, זה הסיבה שאני קרח. הרמות סטרס. כי יש הרבה מאוד שיחות על מולטי פמילי, וכל ה... זה דרך אגב אחת הסיבות שמחקתי את הפייסבוק, כי אני לא מסוגל כבר להכיל את כל התודעת שקר הזאת שקיימת על... זה עסקאות פשוטות, זה קל, זה שטויות, זה. זה השקעה כל כך מורכבת. עם אלפי חלקים נעים, ואת חשופה רק לחלק ממנה, כדי להביא אותה באמת לידי הצלחה. ובהתחלה הייתי מכניס שותפים, וזה היה כזה, מה המצב אחי? אתה בחור טוב, את חבר שלי? כן.
זה את חבר שלי?
יאללה, בוא נפתח שותפות ביחד, ואז מה? 50-50. זה ההתחלה. ואז את מבינה שזה לא עובד, כי החוזקות שלו לא מחמיאות לחוזקות שלי, ואולי אנחנו חולקים את אותן חוזקות, או שיש לו חולשות שהן קריטיות בשבילי, ומשהו בערכים לא מסתדר. וזה קרה פעם אחרי פעם אחרי פעם, ובכל פעם כזאת הלכתי, ישבתי, הבנתי מה לא עבד, והתחלתי למלא מסמך. מסמך כזה של שאלות.
כן.
מה לא עבד פה, מה לא עבד פה, מה לא עבד פה. ואז שהכרתי את שד, היה לי מסמך עם 200 שאלות. והמסמך הזה עדיין קיים היום. ובאתי לצ'אט ואמרתי לו, אתה רוצה לעבוד ביחד? אתה עושה את המסמך הזה, אתה ממלא אותו, אני ממלא אותו. אנחנו יושבים ואנחנו עוברים שאלה שאלה. לקח לנו 4 מפגשים של שעתיים לעבור על כל השאלות. מה הערכים שלך, דרך אם אתה מתגרש מחר, מה קורה, דרך אם אחד מאיתנו חלילה מת, שני מטפל בדברים.
כן, ראיתי את המסמך הזה.
מסמך מפורט ברמה, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים הם לא יודעים לייצר שותפויות, הם פשוט הולכים ממקום של פחד של 50-50, יאללה סבבה, לא להתאמת, וזה אף פעם אין שותפות של 50-50 בעיניי. אבל אחד הדברים שגיליתי במסמך הזה, שהפך את שד לבן אדם שאני מאוד מאוד מחובר אליו, זה הלמה שלו. כשצ'ד היה ילד, אבא שלו נפל קורבן לעוקץ, לפונזי. מי שמעניין אותו לשמוע יכול לחפש בגוגל The Molly Wilson Story. מסתבר שזאת מישהי שלקחה כספים, הקצה, גנבה להם את כל הכסף. ולמעשה צ'ד ראה את אבא שלו, בן אדם חזק, מאבד את כל הכסף, את הביטחון העצמי והבריאות שלו נפגע. וצ'ד בתור ילד היה צריך בארצות הברית, יש את הקטע המגניב הזה של הילדים, ההורים שולחים את הילדים לקולג' וזה הגאווה שלהם. אבא של צ'ד לא יכול לשלוח אותו לקולג', אז צ'ד נאלץ לעבוד ולממן את הלימודים שלו, אבל הוא בחר ללמוד כלכלה ופיננסים. את יודעת למה? כי הוא נשבע שהוא הולך להפוך לאחד האנשים הכי מבריקים בכל מה שקשור לפיננסים, ושאף בן אדם בעולם לעולם לא יעבוד על המשפחה שלו יותר.
כן.
ו...
מדהים.
כמו שבי בוער הצורך, נגיד, לקבל מחמאות ואהבה מהמשקיעים שלנו, לצ'ד יש את האש הבוערת הזאת, שלא משנה מה, הוא לא מפסיד לאנשים כסף. לא משנה מה קורה, אף אחד לא יפגע לאף משקיע שלנו בכסף, כמו שקרה למשפחה שלו. ובעיניי זה למה כל כך עוצמתי, כל כך חזק, ואת רואה את זה שאני מדברת איתו, את מכירה את שד?
כן.
מאוד אמוציונלי. והוא מתחיל, כל הפנים שלו משתנות שהוא מדבר על הדברים האלה.
כן.
ואת יכולה לדבר איתו בבן אדם הכי מצחיק בעולם, ופתאום הוא נהיה...
רגיש ו...
הוא נהיה רציני, ואת אומרת, אוקיי, אם זה הבן אדם שאני רוצה לתת לו דרך. זה הבן אדם שאני רוצה לקחת כסף של אנשים אחרים, ולנסות להגדיל אותו.
יפה מאוד, אהבתי. צ'ד, אוהבים אותך, שתדע את זה.
לגמרי, הוא לא יודע עברית, אבל במסור לו.
טוב, אז אני רוצה שנדבר על החברה שלנו, על ולורי. יש לנו אומנם שני ילדים מקסימים, רוב הזמן.
רוב הזמן.
רוב הזמן. ויש לי הרגשה כזאת שכזה עשינו עוד ילד כזה בלי שנתכוון.
צ'ד?
לא. שעשינו את החברה ואת המקדיש לה המון זמן ותשומת לב ואנרגיה. ובוא נדבר על הילדה החמודה הזאת.
אכן ילדה חמודה. ואת צודקת. זה לגמרי עוד ילד ילדה. ואני לא יודע אם אני משקיע יותר או פחות מכל בן אדם אחר, אבל אני משקיע המון, כי אני פשוט לא רוצה שוולורי תהיה חברה כמו כל החברות בתעשייה הזאת. מה שאני מחפש לבנות פה, ודרך אגב, צ'ד וויקי שומעים את זה כל יום שני בשעה 8 בשיחת חברה שלנו, ככה אנחנו פותחים את זה. אנחנו רוצים לבנות חברה יוצאת דופן, עם DNA שהוא חריג לטובה. בניגוד לכל התעשייה שכל הזמן, את יודעת מה, לפעמים אפילו בצדק, קונה לעצמה מוניטין לא טוב, אנחנו רוצים להיות הסמן הימני, החיובי, הטוב, שנמצא בקורלציה, בהלימה עם המשקיעים. רוב המודלים, רוב החברות, זה אנחנו והם.
כן.
היזם, החברה המשווקת מול המשקיעים. הם מרוויחים, אני מפסיד. אנחנו תמיד ביחד. תמיד, ואת מכירה את המשפט שכתוב פה מעל הקיר,
כן.
אנחנו תמיד נעשה את הדבר הנכון, גם אם הוא לא רווחי עבורנו. יש סיבה שזה כאן. ויש סיבה שזה אחד מהערכים הכי חשובים שלנו. אז בהתחלה, קצת משקיעים שהם בדרך כלל משקיעי פייסבוק, אני קורא להם, אנשים, זה מזלזלים.
כן.
הנה עוד אחד שבא ומוכר לי שיווק בשקל 90. ואז הם מתחילים לשמוע מאנשים בדרך כלל, כי הם לא משקיעים אצלנו בשלב הזה, הם לא מבינים. רגע, זה אומר, זה בלבול כזה. ואז אלה שבאמת מתאימים לנו, מבחינת הערכים, מבחינת היכולות הכלכליות, הם מצטרפים, אבל הם לא נכנסים all in, הם לא שמים מיליון דולר. נכנסים בקטנה. רוצים לראות, מה שנקרא, אמרת, טוב, אני מוכן לסכן טיפה, מקסימום הלך הטיפה הזה, אבל אני לא נכווה. והם רוצים לראות שזה באמת עובד. אחר כך הם מבינים שזה עובד. ואז הם רוצים לשים יותר כסף. אני חושב שזה הסיפור של ולורה. ולורה התחילה בהתחלה עם עסקאות מאוד מאוד קטנות, זוכרת?
כן.
כמעט כל בן אדם שרצה לבוא עם כסף, כמובן בן אדם עם ערכים, זה משהו שלא התפשרנו עליו בחיים.
נכון.
אבל מינימום כניסה לא היה לנו, היה לך 50, 75, 100 היה לכנס.
כן.
ולאט לאט גדלנו וגדלנו ועשינו שינויים, והיום אנחנו עם פחות מ-100 משקיעים.
הילדה גדלה.
הילדה גדלה. אז חשוב לי גם להגיד פה, וזה מתחבר ל-10 מיליון דולר או אני, אם את זוכרת פעם, החלום שלי היה להיות מיליארדר.
נכון.
איזה, בעיתונים.
ומפורסם.
אז היום אין לי תוכניות.
מצוין.
לא להיות מיליארדר ולא להיות בעיתונים. אין לי תוכניות להיות וורן בפט או whatever. אבל אני כן חשוב לי להגיד פה, ואני אומר את זה בהכי, הכי כאילו ישר שיש, זה מי שבחר לעשות דרך עם ולורה ולהקשיב לנו בטווח הארוך, הוא יגלה עולמות של שפע שיכולות לשנות את החיים שלו ושל המשפחה שלו.
מאמן. מדהים בעיניי. טוב, אדוני, אם סיימת להיות המנהל הגדול, אני מזכירה לך את התפקיד השני שלך, שהוא...
הם? כן. מה התפקיד?
להוציא את הילדים מהמסגרות. קדימה.
אוקיי. טוב, אז לפני שאני אוציא אותם, יש לנו עוד כמה דקות. אני אגיד לך תודה על השיחה הזאת.
זה כיף, היה לי ממש כיף.
היה כיף. היו דברים שאנחנו לא תכננו, היו דברים, נושאים שאמרנו נזרום כדי שיהיה אותנטיות מגניבה כזאת.
נכון.
אבל היו כמה שאלות שמה שלא צפיתי, ואנחנו, נראה לי, הצלחת להוציא ממני לפחות דברים שאני לא דיברתי עליהם אף פעם, כמו החלום והדברים האלה. אז תודה על השיחה, היה כיף.
היה מעולה.
תביא נשיקה. שיהיה לנו אחלה שבוע, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
האזנתם למצפן. אם אתם מעוניינים לרכוש עוד ידע וכלים בעולם השקעות הנדלן, אנחנו מזמינים אתכם לבקר באתר שלנו www.valore.co.il. מחכים לכם בפרק הבא.